רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות פופולריות לעיבוד תמונות ווידאו. מאז השקת מוצר הדגל של החברה, פייסטיון, האפליקציה שהפכה ללהיט ברחבי העולם, בנתה לייטריקס ארסנל של אפליקציות חזקות, יצירתיות וחדשניות, המשמשות מיליונים ברחבי העולם. לחברה סניפים בלונדון, ירושלים וניו יורק, ומחפשת אנשים בעיקר למטה החברה הירושלמי. לייטריקס מציעה סביבת עבודה ייחודית ומתקדמת, הטבות כדוגמת שאטל יומי מתל אביב, אנשים מעולים לעבוד איתם, טונות של אתגרים טכנולוגיים ועוד, ומגייסת מכל התחומים. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד. חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר lightrix.com/careers או חפשו בגוגל לייטריקס משרות והגישו קורות חיים. בהצלחה.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. אני לא יודעת מאיזה תחום אתם מגיעים, אבל ברוב המקצועות נעזרים ביועץ משפטי. אפילו אני לוקחת עורך דין שיעזור לי עם החוזה שלי, או עם איומים של תביעות, או ייעץ לי איך להתנסח בכתבה כזו או אחרת כדי להיות מוגנת מבחינה משפטית. אבל תדמיינו לכם שאותו אדם שמייעץ לכם, הוא גם זה שצריך להחליט אם להעמיד אתכם לדין אם חלילה עברתם עבירה. גם אמור לייעץ בבוקר, וגם אמור להחליט בערב אם לתבוע. אז ככה, היועץ המשפטי לממשלה. הוא נותן לממשלה ייעוץ משפטי, דואג שתהיה מוגנת מתביעות בארץ ובעולם ושהפעולות שלה יעלמו את החוק, אבל במידת הצורך הוא גם זה שמעמיד לדין את אלה שמכהנים בה. אז היום נעסוק במורכבות של התפקיד הזה ונשאל את השאלה, האם הגיע הזמן לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ומי שתלווה אותנו היא דנה וייס. היי דנה.
היי דפנה.
היום את הפרשנית המדינית של חברת החדשות, ערוץ 12, אבל במשך הרבה מאוד שנים היית כתבת משפט, מה שנותן לך באופן די מדהים את שתי הזוויות, גם של הייעוץ המשפטי וגם של הממשלה. אז כיף שאת איתנו, אנחנו בפודקאסט יש לנו מנהג להתחיל ממש ממש מההתחלה, אז איך בכלל נוסד התפקיד הזה? מה זה היצור המשונה הזה שנקרא היועץ המשפטי לממשלה?
אז א', תודה רבה שאת מערכת אותי בפודקאסט שלך, שהוא תמיד מרתק ומרענן ומרחיב את הדעת, אז אני מרגישה זכות גדולה להיות גם איתך בעניין הזה, ואת צודקת, זה באמת משלב את שני העולמות. אז התפקיד הזה בעצם בא לעולם כמו הרבה דברים במדינת ישראל, כירושה. מהמנדט הבריטי, אז היה אטורני ג'נרל, ובשנים הראשונות של המדינה באמת היה ריב גדול בין שרי המשפטים לבין אותו יועץ משפטי לממשלה על הסמכויות, כי זה לא היה מאוד ברור, אז היה נציב עליון במדינת, בפלסטיין, בפלסטינה, ברור שהיה צריך לעשות איזשהם אדפטציות. בסופו של דבר מינו ועדה בשנות ה-60, שניסתה איכשהו לעשות סדר, והתפקיד הזה יותר מכל דבר אחר, אולי התפקיד עם הכי הרבה מסורת שהפכה לעובדה. מדינת ישראל, אנחנו צעירים, אין הרבה מסורות, והתפקיד הזה הוא תפקיד שהמסורת היא לב ליבו של המוסד.
אז מה בעצם כולל התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, כפי שהוא התעצב בשנים הראשונות של המדינה?
בגדול, את הזכרת את כל, נגיד, חמשת התפקידים של היועץ המשפטי לממשלה. קודם כל, הוא ראש התביעה הכללית. כלומר, הוא מופקד מטעם המדינה על דיני העונשין. הוא בעצם עומד בראש הפרקליטות, הוא מעל פרקליט המדינה, והוא לצורך העניין התובע על של המדינה.
שהמדינה רוצה להגיש תביעה נגד מישהו, שהמדינה רוצה להעמיד מישהו לדין, הוא זה שמחליט בעניין.
בפועל, הוא מחליט רק בדרג המאוד גבוה, אבל הוא עומד בראש המערכת. פרקליט המדינה נותן דין וחשבון ליועץ המשפטי לממשלה, והוא הסמכות העליונה בנושא הזה. שזה המון המון עבודה, אבל במקביל הוא גם מייצג את המדינה בערכאות. הוא אחראי הבלעדי של ייצוג המדינה בכל הערכאות, באמצעות הנציגים שלו, בכל ההליכים שהם לא הליכים פליליים, כל ההליכים האזרחיים והמנהליים.
זאת אומרת, רק נסבר את האוזן, אם המדינה היא זו שנתבעת, אז לצורך העניין, מנדלבליט הוא זה שאמור להגן על בית המשפט, כמובן שבגלל שזה כל כך הרבה תביעות, יש אנשים שעושים את זה במקומו, אבל לצורך העניין, הוא גם זה שאמור לייצג אותה בבית המשפט, ללבוש את הגלימה ולעשות העבודה.
להתוות את המדיניות, נכון. למשל, אם יש עובד שנפגע בתוך שירות המדינה ותובע את שירות המדינה, הוא בעצם זה שמטפל בהליכים, כמובן בשרשור למטה. חוץ מזה, תפקיד מאוד משמעותי שתפס המון נפח בשנים האחרונות, הוא יועץ משפטי לממשלה ולגופיה. וכאן צריך לשים לב, כי זה נאמר גם בוועדה בשנות ה-60 וגם בוועדה, ועדת שמגר משנות ה-90, הוא הפרשן המוסמך של החוק כלפי גופי המדינה, בתנאי שבית המשפט לא פסק אחרת. זאת אומרת, שאומרים, היועץ המשפטי לממשלה אמר, אז היום את שומעת הרבה מאוד שרים שאומרים,
אז אמר.
בדיוק. אבל לפי החוק במדינת ישראל ולפי הקביעה במדינת ישראל, הוא הפרשן המוסמך של החוק, אלא אם בית המשפט העליון פסק אחרת.
אגב, זה לא רק על חוקים קיימים. נגיד, אם הממשלה רוצה להגיש הצעת חוק, והיא תמיד צריכה להתייעץ עם הייעוץ המשפטי, אז הוא גם זה שאומר לה אם מותר לה לעשות השינוי הזה או אסור לה לעשות השינוי
הזה. כן, כי הוא מפרש את החוק הקיים. חוץ מזה, הוא נותן ייעוץ וסיוע לממשלה ולשר המשפטים בחקיקה. כאן הוא בא ואומר, החוק הזה חוקתי, החוק הזה לא חוקתי, החוק הזה יעבור בגץ.
זה מה שהיה בחוק ההסדרה, לדוגמה, שהוא אמר, אני לא יגן על זה. גם הוא אמר, זה לא חוקתי, וגם הוא אמר, אני לא יגן על זה. ראינו פה את הסיבוב השלם של הסמכויות שלו.
אבל פה לממשלה יש סמכות, דעתו לא מחייבת בהליכי חקיקה. ממשלה רשאית לפעול אחרת, רק שאחר כך היא תתקל או בדעת הקהל. פעם היא הייתה נתקלת בדעת הקהל.
היום כבר פחות.
והפוליטיקאים לא רצו ללכת נגד דעת הקהל וראו כבוד למוסד. והיום הם יכולים בסופו של הדבר גם להגיד, אנחנו נביא עורך דין מטעמנו, כמו שראינו הרבה פעמים בממשלה הזאת, בנושאים של הסדרה של התיישבות, כשהיועץ אמר עד כאן, אז שרת המשפטים הביאה נציגים מטעמה. והתפקיד האחרון זה ייצוג האינטרס הציבורי ושמירה על קיום החוק, שזה אולי התפקיד הכי פחות מוגדר, כי מה זה קיום האינטרס הציבורי ושמירה על קיום החוק? בעצם, כאשר היועץ המשפטי לממשלה מרגיש שהדברים האלה נפגעים, הוא יכול להתייצב בכל אחד מההליכים ולהשמיע את דעתו. זה קורה מעט פעמים, אבל אם יש למשל אזרח שתובע...
בוא נגיד שאיך נשאר לו זמן לעשות
בסדר,
גם את זה אחרי
שהוא... בסדר, יש לו המון המון משנים, אבל אם יש אזרח שתובע והיועץ מרגיש שיש כאן, שהוא תובע ובעצם מייצג את אינטרס החוק, הוא יכול להצטרף לתביעה הזו, כאילו מרחף מעל כל התביעות וכל ההליכים המשפטיים, במקום שהוא מזהה פגיעה בחוק או באינטרס הציבורי, הוא יכול לצלול ולהתייצב.
הזכרת ועדות שהיו מאז קום המדינה בנוגע לתפקיד הזה, הם שינו בו משהו? מה היה שם משהו משמעותי?
אז יש לנו את ועדת אגרנט משנת 62, שבעצם עשתה את השכבה הראשונה בהבניית המוסד, היא בעצם הייתה צריכה להחליט מה הסמכויות של שר המשפטים ומה הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה, והיא בעצם הפרידה וזיקקה, לא ניכנס לדקויות, אבל היא בעצם בנתה את העצמאות שלו מול שר המשפטים, מה שמגלים אחר כך הרבה מאוד שרי משפטים, שבסוף עיקר הכוח במשרד המשפטים, בסלח הדין, בבניין ההוא, במזרח ירושלים, נתון בידי היועץ המשפטי לממשלה, ושר המשפטים לא יכול להתערב, בטח לא בהליכים פליליים, וגם בעצם פחות בכל מה שקשור לעבודת משרד המשפטים.
מה שאנחנו צריכים להבין זה שלאורך השנים, הדור השיות הזאת, גם התביעה וגם הייעוץ המשפטי, נשארו לאורך כל הדרך.
כן, ואז הגענו לשנת 97, אני בדיוק חזרתי להיות כתבת משפט אחרי תקופה קצרה, אותו בוקר בפברואר ש... הוחלט על מינויו של עורך הדין רוני בר-און ליועץ המשפטי לממשלה, מה שידוע בציבור כפרשת בר-און חברון, שבעצם הייתה טענה לעסקה סיבובית. ראש הממשלה אז, בנימין נתניהו, יקבל את תמיכתו של אריה דרי, אז שר הפנים, ונחקר בפרשת שוחד, לתמיכה בהסכם חברון, הנסיגה מחברון במסגרת ההתקדמות של הסכמי אוסלו, ובתמורה הימונה יועץ משפטי לממשלה שיקל על דרי בהליכים המשפטיים, כלומר, הקלה בהליכים המשפטיים באמצעות מינוי יועץ משפטי נוח לנו ומטעמנו, בתמורה לאצבעות בהצבעה מדינית. והמערכת הזו, המוסד הזה, עבר טלטלה גדולה מאוד. בתוך 48 שעות רוני ברון כבר לא היה היועץ המשפטי לממשלה, ונכנס אחר כך במקומו אליקים רובינשטיין, אבל הטלטלה הזו וההבנה שהיה כאן ניסיון להשתלט על המוסד הזה, על ידי הפוליטיקאים ממניעים פסולים, הוליד את ועדת שמגר, שהוא בעצמו כמובן היה היועץ המשפטי לממשלה, ונחשב להורים ותומים של המוסד. אגב, מנדלבליט, אם יש אדם אחד שהוא תמיד נושא אליו עיניים, וזה שמגר בשבתו כיועץ משפטי לממשלה.
אז אם היא קמה בעקבות הפרשה, סביר להניח שהיא עסקה באיך ממנים את היועץ המשפטי לממשלה, כי זה היה הקשל שם, זה שפוליטיקאים יכלו להתערב ולמנות איך שהם רוצים, לא?
נכון, קודם כל ועדת שמגר הסדירה את הנושא של הליך המינוי של היועץ המשפטי לממשלה, המליצה שהיועץ ימונה על ידי ועדה ציבורית, שתכלול חמישה חברים, שופט בדימוס של בית המשפט העליון, שימונה על ידי נשיא בית המשפט העליון, ושר משפטים או יועץ משפטי לשעבר, שימונה על ידי הממשלה, חבר כנסת שיבחר על ידי ועדת חוקה, עורך דין שיבחר על ידי לשכת עורכי הדין, ואיש אקדמיה.
אז הבנו איך התגבש תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ומה בדיוק הוא כולל, אבל בסוף שנות ה-70 הוא גם קיבל תפנית, שדור המייסדים כנראה לא צפה. פרשת חשבון הדולרים ופרשות נוספות גרמו לכך שהיועץ המשפטי לממשלה שימש לא רק כתובע ראשי, אלא גם כתובע של הפוליטיקאים שהוא מייעץ להם. ככל שהתרבו החקירות נגד הפוליטיקאים, החלק הזה בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה הפך יותר ויותר משמעותי, ובדקות הקרובות נשמע איך העניין הזה התפתח לאורך השנים. היועצים המשפטיים, אגב, טוענים שזה לא השפיע על האופן שבו הם נתנו ייעוץ לממשלה, ושני המסלולים האלה למעשה התנהלו במקביל. אם נעשה פרפרזה לדברים שאמר רבין עצמו, ההחלטה על העמדה לדין התקיימה כאילו לא ניתן ייעוץ משפטי במקביל לפוליטיקאים, והייעוץ המשפטי התבצע בלי קשר לחקירות המתנהלות. יש כמובן קשר, נעסוק בו בהמשך, אבל בוא נחזור רגע לסקירה ההיסטורית.
נדמה לי שהמקרה שכולם חוזרים אליו, ושם ניצק האתוס, וגם יועצים משפטיים אחר כך תמיד ראו את המקרה הזה מרחף למעל הראש, זה כמובן כשהיועץ המשפטי לממשלה הוא אהרון ברק, לימים נשיא בית המשפט העליון, ואחד ממעצבי העולם המשפטי הישראלי, כשהוא ניצב עם החקירות של שרים, בהם אופר, ובעיקר כשהוא מתמודד עם חשבון הדולרים של אליה ויצחק רבין, ובעצם גורם ליצחק רבין לפרוש ברגע שהוא פותח בחקירה. שמה בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים את ההתנגשות הטקטונית הזאת בין התפקידים של יועץ משפטי לממשלה, ולראשונה מדינת ישראל מתמודדת עם חקירה נגד ראש ממשלה מכהן.
כמובן ש... וצריך להדגיש ששם הוא רק אמר אני פותח בחקירה ורבין כבר זז, רק שנשים לב את הפער העצום שנפער מאז.
כן, עצום. אבל, עצום, נכון. הכוח הזה של it's not done, מספיק שהיועץ רק חושב לפתוח בחקירה והפוליטיקאי נסוג לאחור, אנחנו רואים שפאסט פורד לימינו זה מה ש...
היום אנחנו כבר אחרי חקירה, אחרי המלצת משטרה, אחרי המלצת פרקליטות ולפני המלצה של היועץ המשפטי לממשלה.
וכבר אנחנו שומעים מכל המערכת הפוליטית אומרת ש...
שגם זה לא פקטור.
בפקטור וראש הממשלה שבעצם מנהל את הקמפיין מול היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, אותו ברק, אהרון ברק התמודד גם עם חקירות של שרים, היה לו שר אופר שהתאבד בעקבות חקירה שנפתחה. זאת אומרת, ההתנגשות התחילה אז. אחר כך אנחנו פוגשים את כפל התפקידים הזה גם בפרשת 300, כשהיועץ המשפטי הוא יצחק זמיר, והארץ רועשת סביב אותה פרשת 300, ובעצם ההבנה שמשהו מאוד מאוד רקוב בתוך השב"כ, וצריך לפתוח בחקירה נגד ראשי השב"כ, כאשר המערכת עצמה נזעקת ורוצה להגן עליהם, והתוצאה היא ניסיון לדחוק את זמיר החוצה, את היועץ המשפטי לממשלה זמיר החוצה, והמחשבה שאם ימנו יועץ נוח, הפרשה הזאת תקבע, ואז נכנס לתפקיד יוסף חריש, שבאמת התקשה לתפקד דווקא פנימה, אל תוך המערכת המשפטית, כי הוא נתפס כמינוי מוחלש ומינוי מטעם. ואנחנו רואים שאם המועמד מגיע מטעם המערכת הפוליטית, אז המערכת המשפטית לא נותנת לו את הכבוד הראוי.
זה היה עוד לפני שהסדירו את הכללים, ועוד לפני שמנעו בעצם את ההתערבות הפוליטית הזו.
זה היה לפני שהייתה ועדה שקבעה איך בוחרים יועץ משפטי לממשלה, ולכן הממשלה יכלה שם איכשהו לעשות, למצוא את הבן אדם שהכי, את האנטיתזה ליצחק זמיר, שהיה נחשב ליועץ מאוד אקטיבי ומאוד עקרוני, שעמד על דעותה והתכוון ללכת עד הסוף עם העניין הזה של העמדה לדין של, של ראשי שבק, שהיה נתפס אז כמשהו בלתי אפשרי, ועובדה שההסדר של החנינה מגיע כשהוא לא בתפקיד, וחריש כבר יושב על, על הכיסא של היועץ המשפטי לממשלה.
אז זו דוגמה מה קורה כשיש התערבות פוליטית לא רצויה בתהליך הזה, ואחרי זה כמובן אנחנו מגיעים לחקירות שכולנו כבר זוכרים, ברק, נתניהו, איך זה עבד אז?
אז אנחנו בעצם אחרי חריש פגשנו את מיכאל בן יאיר כיועץ משפטי לממשלה בתקופת שלטונו של רבין, הוא נחשב אז ליועץ מאוד מקורב לרבין, יועץ נוח מבחינת רבין, ויחסית תקופתו עוברת בלי חקירות מרישות, ואז אליקים רובינשטיין שנכנס לתפקיד בגלל פרשת בראון חברון, מקבל אותה לפתחו כחקירת משטרה, ובעצם שוב אנחנו מוצאים מצב שבו יועץ משפטי לממשלה, גם מייעץ לממשלה וגם צריך להתמודד עם חקירה של ראש ממשלה, כי צריך לזכור שבתקופתו נפתחו מספר חקירות נגד ראש הממשלה, גם חקירת בראון חברון, גם פרשת המתנות, שלא לדבר על החקירה של נשיא המדינה ויצמן בתקופתו, שאז נסגרה בעסקה ופרשת דרי שעוד המשיכה להתגלגל ושרים אחרים.
איך היית מאפיינת את תקופת הכהונה שלו, איך הוא התמודד עם הדואליות הזאת?
אני חושבת שאליקים רובינשטיין באופיו נתפס כלץ, כבחור נחמד, שתמיד יש לו הגיגים ובדיחות, אבל בדברים האלה בסופו של דבר הוא לא מצמץ ככל שזה היה נגע לאישור למשטרה לעשות פעולות חקירה ולנהל את החקירה במקביל ולא לעשות הנחות בתקופת החקירה. הייתה הרבה ביקורת על כך שהוא סגר את התיקים, צריך לזכור שהוא התמודד עם פרקליטת מדינה דומיננטית בשם עדנה ארבל ולא תמיד הם ראו דברים עין בעין, אבל בגדול אם אני מסתכלת על כהונתו, הוא שמר על המסורת של שיקול דעת ענייני.
יכול להיות שזה מה שהוביל אותו בסוף לסגור את תיקי נתניהו, לסגור עסקה עם עזר ויצמן, יכול להיות שראינו אותו בגלל זה מתפשר במקומות אחרים.
תראה, אני חושבת שאליקים רובינשטיין תפס את התפקיד שלו באופן יותר רחב, ולא הסתכל על זה רק דרך הפריזמה המשפטית. הוא ראה משמעות גם למחיר הציבורי מעמדה לדין. בסופו של דבר, אפשר אולי מבחינה משפטית לבקר את ההחלטה לסגור את התיק לויצמן ולאפשר לו לפרוש בשקט. אבל מבחינה ציבורית זאת הייתה ההחלטה הנכונה. ואני חושבת שאליקים רובינשטיין היה יועץ שתפס את התפקיד שלו, לא הייתי אומרת פוליטיקאי, אבל הוא כן ראה את הפן הציבורי, את האינטרס הציבורי.
את המערכת הרחבה. אגב, זה מדהים. אני חושבת שהיום אי אפשר כמעט לעלות על הדעת דבר כזה שיסגרו למישהו תיק בשקט תמורת התפטרות.
תראה, אנחנו רואים את הפיאסקו הגדול שהיה למני מזוז, כשהוא בעצם ניסה לאפשר לקצב מוצא יותר נוח מלהעמיד אותו לדין עם אותה עסקת טיעון שהתהפכה עליו, עליו ועל
אומרת,
קצב.
התבגרנו מהמקום הזה של לכלול גם את השיקולים האלה, אני חושבת.
לא, כן, תראי, בסוף אני חושבת על הסיטואציה הבאה, שאם וכאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו יבין לאן מוליך אותו ההליך המשפטי, והוא יבוא ליועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, וינסה לסגור אותו איזו עסקה, תמורת פרישה מהחיים הציבוריים. האם לנו כחברה זה לא עדיף מאשר לראות את ראש הממשלה עומד לדין ומגיע בסוף למעשיהו? עכשיו, יכול להיות שבנתונים שאנחנו הגענו להם, אסור לנו כבר להגיע למקום הזה, כי גם המערכת הפוליטית כבר לא מעריכה את מערכת המשפט, ולא מקבלת את משפט הציבור ואת המשפט הכל כך נכון, it's not done, יש דברים שהם לא ראויים, ורק מה ששחור או לבן קובע. אז בעולם כזה אי אפשר לעשות
את העסקאות האלה.
אבל אנחנו מדברים על שנות ה-90.
נכון.
בשנות ה-90 זאת היה אפשרי. אני לא חושבת שאליקים רובינשטיין טעה כשהוא סגר את התיקים של היועץ המשפטי, נגד ראש הממשלה, כי הראיות דיברו, אבל ללא ספק הוא לא הבין את המשמעות שלהם, ואני זוכרת את הסיטואציה ההזויה שבה אנחנו עומדים מחוץ למשרד המשפטים, משדרים בפעם ראשונה בשידור חי, לייב מול המצלמות, את מסקנות חקירת פרשת בראון חברון, והיועץ המשפטי לממשלה מתחיל להקריא דוח של 70 עמודים בשפתו הציורית, עם דבר דבור על אופניו ועם סוג הדיבור שלו. הציבור מאבד אותו אחרי 2 דקות, גם אנחנו לא ברור מה רוצה להגיד, והוא שפך שם קיתונות של ביקורת על, 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 על בנימין נתניהו, ונתניהו הפוליטיקאי מבין מיד את העניין, מזמן את המצלמות אליו, ותוך דקה אומר, ראיתם? לא היה כלום, כי אמרתי שאין כלום, והכל בסדר, ובזה נגמר כל הביקורת הציבורית, וכל השיח הציבורי שהיועץ חשב שהוא יחנך, ויגרום אולי
לשינוי. התנדף כלא היה. אז הוא בעצם סגר את התיק נגד נתניהו אז, כשהוא מקווה שהמסר שהוא יעביר, שזה היה לא תקין, ואם זה יקרה שוב זה יהיה חמור מאוד, יחלחל, זה לא קרה כאמור.
בטח לא בפרשת המתנות.
כאמור.
אם אתם חושבים על תואר שני, אני מניח שיש לכם לא מעט לבטים. איפה ללמוד ובאיזה תחום לבחור, שאלות חשובות שהתשובות עליהן עשויות להשפיע על כל מהלך הקריירה העתידית שלכם. אז בואו נתחיל מהסוף. מה כדאי ללמוד בתואר השני?
אנחנו רואים יותר ויותר בשנים האחרונות שכל מחקר הנדסי, החל מקטן וחלק בגדול, משלב הרבה מאוד דיסציפלינות.
זהו פרופסור גלעד רביד, חוקר בתחומי האינטרנט, רשתות חברתיות ומערכות מידע במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המפתח להצלחה, לדבריו, הוא לאו דווקא בבחירה של תחום ספציפי, אלא ביכולת להבין ולשתף פעולה עם חוקרים מדיסציפלינות אחרות.
כמעט ואי אפשר לחשוב על בעיה כלשהי שקיימת, שזקוקה לפתרון הנדסי, שרק הדיסציפלינה הספציפית ההנדסית יכולה לתת לה פתרון.
אם מחקר רב-תחומי ושיתופי פעולה הם העתיד, גם התשובה לשאלה הראשונה הופכת להיות קלה יותר, כיוון שאוניברסיטת בן גוריון שמה דגש גדול על עשייה מחקרית בינתחומית במסגרת התואר.
אנחנו מאפשרים לקחת קורסים ממחלקות שונות כדי ללמוד את הצורך. חלק גדול מהסטודנטים משתלבים בפרויקטים שנעשים או למולטי-דיסציפלינריות בתוך האוניברסיטה, או בשילוב עם פאר הייטק, סיפרק תעשייה צמוד מאוד לאוניברסיטה, עם שיתוף פעולה של מהיריה וצהל יורד ברומא. לא הזכרתי תחום נוסף שהוא חלק מאוניברסיטה, וזה בית החולים שמעלה את האפשרות להרבה מאוד מחקרים משולבי הנדסה רפואה.
אוניברסיטת בן גוריון מזמינה אתכם ליום חשיפה לתארים מתקדמים ולמחקר בפקולטה למדעי ההנדסה, שבו תוכלו לפגוש את הסגל, לבקר במעבדות ולשוחח עם הסטודנטים. שעה קלה של נסיעה ברכבת שתעזור לכם לקבל את ההחלטות הנכונות. יום חשיפה לתארים מתקדמים ולמחקר, 5 במרץ 2019, בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. פרטים נוספים באתר האוניברסיטה, bgu.ac.il.
ואליקים רובינשטיין מתמודד לא רק עם נתניהו כראש ממשלה עם תיקים, אלא גם עם ברק.
נכון.
בפרשת העמותות.
פרשת העמותות מתחילה בתקופתו, וגם שם הוא מתמודד עם זה, ועם החקירות. נדמה לי שהתיק נסגר אחר כך, אבל לא היה יועץ משפטי לממשלה מאז אליקים רובינשטיין, משנת 97 ועד היום, שלא התעסק עם חקירה של ראש ממשלה. זה נתון?
מדהים. אז הבא בתור הוא מני מזוז. אנחנו קצת מדלגים פה ושם, אבל נוגעים בדברים החשובים, עם התיקים של אריאל שרון, ששם גם יש מחלוקת בתוך מערכת המשפט.
נזכות המינוי של מני מזוז, זה לא היה השם הראשון. אז שר המשפטים תומי לפיד רצה להביא את אלי זוהר, ואחר כך נסוג ממנו, וזה היה טרובוביץ'. בסוף היה מינוי של מני מזוז, שתמיד היה נחשב לאופוזיציה בתוך משרד המשפטים, והוא בעצם היה זה שסגר את התיק לאריאל שרון באי היווני, תוך כדי זה שהוא יוצא נגד המערכת שלו, נגד עמדת הפרקליטות, נגד חוות הדעת של עדנה ארבל, מאוד בטוח בהחלטה שלו וסופג אש דווקא כמובן מהמחנה השני שרצה את אריאל שרון הביתה.
זאת אומרת, עדנה ארבל רצתה להעמיד לדין, והוא החליט בסופו של דבר לא לעשות
כן,
את זה.
כן, החליט שאין מספיק ראיות, ואני שוב אומרת, אני חושבת שבהרבה פעמים ההחלטה לא להעמיד לדין היא הרבה יותר מורכבת מאשר ההחלטה להעמיד לדין, כי כשאתה מעמיד לדין, אז מוחאים לך כפיים, בטח חלקים מהציבור שרוצים את המלחמה בשחיתות ורואים את הדרך הזאת רק דרך כתבי אישום. ואחר כך, אם יש זיכוי, רוב הסיכוי שאתה כבר לא היועץ המשפטי לממשלה, ולכן לקבל החלטה לא להעמיד לדין היא הרבה יותר משמעותית מבחינת יועץ משפטי לממשלה. מה שהיה מעניין דפנה זה שדווקא בתקופה הזאת מזוז סופג הרבה מאוד ביקורת מאותם בני אור, זכות היה אז ויכוח בין בני אור לטובת כן. מערכת המשפט ונגד לעומת בני החושך שרוצים להחליש את מערכת המשפט, ואז הקריאות לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מגיעים מהמחנה הזה. אנחנו שומעים את המבקרים של מני מזוז על כך שהוא לא עמיד לדין את ראש הממשלה, אומרים צריך לפצל את התפקיד, והוא נכנע ללחצים של היועץ המשפטי לממשלה.
אנחנו שומעים את זה גם היום, כמובן, מאנשי ילדד יניב, שאומרים איך מנדלבליט יכול להחליט על נתניהו, כשהוא גם היועץ המשפטי שלו.
נכון, זה אותם... זה, אותם,
זה מאותו כיוון.
זה מאותו כיוון של אנשים שרוצים שההחלטות פוליטיות יכרעו על ידי הגופים המשפטיים. אני חושבת שזה נזק מאוד גדול לציבוריות הישראלית. אני חושבת שהדבר האחרון שאנחנו רוצים לראות זה ראש ממשלה שמסולק מתפקידו בגלל כתב אישום, ולא בגלל החלטה בקלפי.
אז אם אנחנו מסתכלים על התקופה של אליקים רובינשטיין, אפשר לומר ששם יחסית נתנו לו לעבוד בשקט, הציבור עוד לא ממש ידע לקראת מה הוא הולך, וככה שמח על שיקול הדעת שלו, ובתקופה של מזוז, אנחנו כבר רואים את זה הופך להיות גם לדיון ציבורי, קולני, תוקפני כלפי היועץ המשפטי לממשלה?
כן, בהחלט, הוא היה נתון להרבה מאוד מתקפות, אני הייתי אומרת, מהשמאל, מכל היריבים הפוליטיים של אריאל שרון, על ההחלטה שלו לסגור את התיק, חשבו שהוא עושה לו הנחות, חשבו שהוא מקל עליו, זה פגם הרבה מאוד בשיקול הדעת שלו, ביוקרה שלו בהתחלה, אחר כך נוטים לומר שהוא התיישר, כי הוא כבר אז היה מאוד תקיף ותוקפני כלפי אולמרט, שגם התיק שלו התגלגל אליו לשולחן, וללא ספק, ההחלטה הכי משמעותית שבעיניי שקיבל מני מזוז היא החלטה על חיקור דין מוקדם, על הליך מיוחד לחיקור דין מוקדם
לטלנסקי, כן.
מה שהכריע את גורלו של אולמרט. אז יש כאלה שאומרים, הנה, את רואה, אומרים, הנה, הוא תיקן שם את עצמו, יש כאלה שאומרים שהוא הגיב לביקורת, יש כאלה שאומרים שהוא התיישר, אבל לא ספק, הוא היה צריך להתמודד עם שני ראשי ממשלה תחת חקירה, לאחד הוא סגר, ובעצם את אחד הוא שלח הביתה בהחלטה משפטית יוצאת דופן, פרוצדורלית או פרוצדורה, כמו שאומרים היום, שבעצם הכריע את התיק.
איך את רואה את הדואליות הזו לאורך השנים, שמצד אחד הם מייעצים, ומצד שני הם מעמידים לדין? איך התייחסו לזה ראשי הממשלה בזמנו? כי נהוג לומר, הנה נתניהו משתלח בהם, ואחרים קיבלו את זה ממש בנופת סופים, איך שהם התייחסו ליועצים המשפטיים לממשלה.
תראי, זו סיטואציה מאוד מורכבת. את דיברת עליה בפתיח, את יודעת, תארי לך שאנחנו מקבלות ייעוץ משפטי מהיועץ המשפטי שלנו, והוא אחר כך בערב יכול להחליט להעמיד אותנו לדין. אני מניחה שזה מאוד לא נוח לראשי הממשלה הנחקרים. אני רק חושבת על היחסים בין בנימין נתניהו ליועץ אחד, אביחי מנדלבליט, שבאמת נתניהו יודע מה מונח על הפרק, ומנדלבליט מסתכל על נתניהו ובעצם רואה את הקופסה השחורה שאנחנו לא רואים, ויודע כל כך הרבה דברים רק תראית את הסיטואציה שהוא בעצם שמע את הקלטת בין נוני מוזס לבנימין נתניהו במרץ, חודש אחרי שהוא נכנס לתפקיד. במשך 8 חודשים הוא עובד איתו צמוד, ולא אומר לו מילה, ולא יכול לדבר איתו בכלל על נתניהו שנגלה לו בקלטת. אז לא ספק, זו סיטואציה מאוד מורכבת.
אז היו כבר ראשי ממשלות בסיטואציות לא פשוטות, חלק מהם גם מתחו ביקורת על היועצים המשפטיים לממשלה, בנקודות כאלה ואחרות, לא בצורה כל כך חריפה כמו שאנחנו רואים היום, כי אגב, התיקים היום גם הסתיימו באמת בסגירה, אז אולי הם לא היו צריכים להגיע למקום שבו נתניהו נמצא היום. אבל בואי ננסה להבין איך התפתחה הדינמיות סביב התפקיד המאוחד הזה של יועץ ותבוע. הרי לאורך השנים עלו טענות שצריך לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ואיכשהו זה אף פעם לא קרה.
מה זה טענות? אני לא חושבת שפגשתי שר משפטים במדינת ישראל, אולי חוץ מטומי לפיד, שתמיד אני אומר, זכרונו לברכה, שאני תמיד אומרת שהוא היה כל כך מבסוט שהוא שר משפטים, שזה הספיק לו. אבל שלא נכנס לתפקיד ואמר,
זה הדבר הראשון שאני אעשה.
ואת יודעת, גם מה שמעניין זה שאפילו ארגון ה-OECD בזמנו התנה את פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה כתנאי לקבלתה של ישראל לארגון. עד כדי כך, מי שמסתכל על זה מהצד אומר,
עוד עולם שלישי.
לא הגיוני, איך אפשר בכלל לחשוב שאפשר לעשות את כל הדברים האלה, אם זה ניגוד העניינים, אם זה עומס, הזמן, אם זה באמת. ולא היה שר משפטים, חוץ מפרידמן אולי, שברגע שהוא התיישב על הכיסא, הוא לקח את הסעיף הזה ודחק אותו
לאט לאט, לאט, לאט לתחתית.
כן. אז חלק אמרו שזה יותר, שזה לא דחוף, וחלק אמרו שהם רוצים לשקול את זה, ואפילו שרת המשפטים הילד שקד, כן, אם יש מישהי שהייתה אמורה לבוא ולהיות זאת שסוף סוף תבצע את המהפכה הדרושה, גם היא הודתה שאחרי שהיא נכנסה לתפקיד, היא ראתה שהדבר הרבה יותר מורכב ויותר מסובך. הנימוק שלה, אגב, זה שטוב שיש מי שמאזן את התביעה, כי התביעה היא כל כך לעומתית וכל כך
אגרסיבית,
אז טוב שיש איזה מישהו שמרחף מעל ורואה את התמונה
הכוללת. אני חושבת שאצלה זה גם כרוך בהערכה אישית רבה למנדלבליט וחוסר רצון לפגוע בו.
כן, זה נכון, אבל עדיין זה היה מביא לה הרבה נקודות בקהל שלה, וגם היא, אם את רוצה, אני אוכל להקריא את הציטוט שלה. הנושא יותר מורכב ממה שהיה נראה לי בעבר, כשחשבתי ושאמרתי שהכי נכון לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. מה שאני רואה היום ולא ידעתי אז, זה שהיועץ המשפטי לממשלה עומד בראש המערכת, ויש לו ראייה רחבה ומאוזנת. הטובים מן הסתם מעצם התפקיד הם נשכניים ותביעתיים, וטוב שכך, אבל טוב שיהיה איזושהי שכבה מעליהם בדמות היועץ המשפטי לממשלה, ואני רואה יתרון בכך שהיועץ המשפטי לממשלה הוא מעל פרקליט המדינה. אז לזכותה של איילת שקד היא גם יודעת להגיד טעיתי ולנמק, אבל אם איילת שקד כבר לא פועלת לפצל את זה, מה יגידו אחרים?
אבל איך את מסבירה את זה? באמת, זאת איילת שקד, אבל איך את מסבירה את זה שלאורך השנים, תמיד שזה עולה, ישר שרי המשפטים מבינים שהדבר הזה לא כדאי?
מכיוון שאני חושבת שא', הם רואים את הדברים מהפוזיציה של שר משפטים, ומבינים בעצם את הלחצים הפוליטיים שיש על היועץ המשפטי, יכולים להיות על היועץ המשפטי לממשלה, כדי להגמיש את העמדות שלו לטובת מי שמינה אותו. ואני חושבת שהם מבינים שבמדינת ישראל היום...
מה זאת אומרת, ואם יפצלו את התפקיד, אז הוא לא יהיה נתון ל... אז הוא...
להפך, הוא יהיה עוד יותר שחית, ועוד... זאת אומרת, הוא יהיה מינוי, הוא יצטרך לעשות מה שאומרים לו הפוליטיקאים, ולא יהיה משקל לדברים שלו. ואני חושבת שהרבה פעמים שרי משפטים, אני חושבת שגם איילת שקד לצורך העניין, נוח להם שיש את היועץ המשפטי לממשלה החזק מאחוריהם. כי הם יכולים לבוא לבחורים שלו להגיד, אנחנו נורא רוצים להעביר א', ב', ג', אבל מה לעשות, היועץ המשפטי לממשלה לא נותן לנו, או בגץ לא נותן לנו. הם יודעים להגיד לציבור שלהם, אנחנו נעשה הכל, אבל הם מאוד שמחים שיש מי שעוצר אותם, והם מבינים שאם לא יהיה מישהו הזה בעל הכוח ובעל הסמכות, הם בסוף יצטרכו לקבל את ההחלטות שפוגעים באינטרס של מדינת ישראל. זה קורה בקבינט, וזה בטח קורה בכל מיני הצעות חוק הזויות, והם רואים את הלחץ מהציבור.
זאת אומרת, הם מעדיפים שמנדלבליט יבוא ויגיד, חברים, אי אפשר לגרש משפחות מחבלים, ואי אפשר להוציא להורג מחבלים, ואי אפשר לעשות את כל הדברים האלה, כי זה לא חוקתי. הם מעדיפים שיהיה מישהו כזה שיהיה אפשר לזרוק עליו, מאשר שהם יצטרכו לקחת את
ואחר כך הם יבואו ויגידו שצריכים D9 כדי לעלות על בית המשפט. בוודאי, מאוד נוח להם שהמערכת המשפטית היא שעוצרת אותם.
אז רק נחדד, היה ויש מציאות שמפצלים, אז יש יועצים משפטיים שלשיטתה של אילת שקד, הפוליטיקאים ימנו, ואז מרגע שהפוליטיקאים ימנים, אי אפשר יותר לבוא בטענות ולהגיד, רגע, 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 מה זה היועץ? הרי אתם מיניתם את היועץ המשפטי. אז זה בעצם הקו שמנחה אותם, הם מעדיפים שיהיה את אותה חומה בצורה שמגנה על כולם.
ומאיפה מגיעה החומה הבצורה הזאת? מהעובדה שהיועץ המשפטי הוא גם ראש התביעה הכללית, זה נותן לו כוח, זה נותן לו מעמד. ואני חושבת שהיום במציאות הפוליטית שקיימת במדינת ישראל, עכשיו להתחיל ולנסות ולהגדיר מחדש את תפקידים של היועץ המשפטי לממשלה, יש כל כך הרבה אישי ציבור תחת חקירה, כשיש ראש ממשלה תחת חקירה, אנחנו מבינים, ומי שנמצא שם מבין, שאי אפשר יהיה באמת להגיע לתהליך נכון שפועל לטובת האינטרס הציבורי ולטובת הדמוקרטיה. יהיו פה הרבה יותר מדי שיקולים אישיים. וכל שר משפטים שהגיע לנקודה שהוא היה יכול לקבל את ההחלטה, הייתה איזושהי קונסטלציה פוליטית שכנראה גרמה לו להבין שזה לא הזמן.
אגב, אם מפצלים את התפקיד, אז אני מניחה שכשבא יועץ משפטי כמו מנדלבליט ואומר לנתניהו, חביבי, אתה לא יכול לעשות א', ב', ג', כמו שהבטחת, אז ייקחו אותו הרבה פחות ברצינות, כי הרי נתניהו חייב לכבד אותו עכשיו, חייב לתת לו את התחושה שמילתו נלקחת ברצינות. אני מניחה שזה נותן המון המון כוח למוסד הייעוץ המשפטי.
כן, התפקיד המשותף הזה נותן לו כוח, ואין אווירה ציבורית שמאפשרת עכשיו לדון מחדש ביסודות של שלטון החוק. כי כמו שאת רואה עכשיו, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו צומת מאתגרת, שהאינטרסים האישיים של בעלי התפקידים מתנגשים עם האינטרס הממלכתי. זאת אומרת, אי אפשר להאמין לגמרי שאם נתניהו עכשיו יחליט מחדש על מודל היועץ המשפטי לממשלה, הוא יצליח לנתק את השיקולים האישיים שלו, כי בסוף הוא בן אדם. במציאות הישראלית, אני חושבת שאנחנו לומדים שיש דברים שעובדים, if it ain't broken, don't fix it. ואם אנחנו נתחיל עכשיו לתקן את זה, אנחנו לא נדע לאן אנחנו הולכים. זה מדינה מאוד צעירה, עם מסורת דמוקרטית מאוד צעירה. יש כבר מוסד אחד שהשתרש, ומי שהיה שם בתפקיד עמד בדרישות ועמד במחויבות שלו, קודם כל לשלטון החוק ולאינטרס הציבורי. זה מאוד מאוד מסוכן להתחיל לשחק בזה.
אז אנחנו מבינים את היתרונות, אבל בואו בכל זאת ננסה לאתגר את הטענה ששומעים בעיקר מי שמסתובב באזור מחאת פתח תקווה וכדומה. איך הוא יכול להיות אובייקטיבי לגביו? הוא הרי יושב איתו בארבע עיניים, במשך עשרות ומאות שעות, את עשית פרויקט גדול בחדשות שתיים, ככה הכרעות מנדלבליט. איך יכול להיות, אנשים שואלים, איך הוא יכול להיות אובייקטיבי, כשהוא באמת, כמו שאמרת, יחסים של יועץ משפטי ולקוח הם יחסים אינטימיים, איך הוא יכול להיות לא נגוע?
תראי.
האם לא עדיף להפריד במובן הזה?
יכול להיות שאם היינו מנתחים את זה באופן קר, כמו שאני אומרת, אפילו ה-OECD חשב שזה לא נכון שיש את התפקיד, אבל במציאות המשפטית, כמו שאני רואה אותה, זה יהיה טעות גדולה גם להפריד עכשיו וגם לבוא, למציא עכשיו מחדש מנגנון, כי זה אומר, צריך למציא מנגנון של איך בוחרים ולנסח מחדש את החוקים. הנזק יהיה כל כך גדול ששום תועלת לא תצמח לנו מזה. אי אפשר לנהל עכשיו את השיח הזה, אין אווירה ציבורית מתאימה. ולגבי איך הוא יכול, תראי, היועצים המשפטיים עד עכשיו, בסך הכל היו יועצים משפטיים מקצועיים. ואומר היועץ המשפטי לממשלה הזה, אומר, אני מקצוען.
אגב, יש ביקורת על ויינשטיין, שהוא לדוגמה קודמו, שהוא השאיר את הכל לא מטופל, וזרק הכל על מנדלבליט, הרי, אז אני לא יודעת אם אפשר להגיד כולם.
כן, אמרתי פחות או יותר, וויינשטיין דילגנו ככה מהר, כן. שאגב, זה היה באמת ניסיון להביא יועץ משפטי לממשלה מבחוץ, שיהיה יועץ משפטי לממשלה נוח, הוא ונתניהו כבר לא חברים, איך נאמר. הם לא סיימו יפה, אבל ויינשטיין, דוגמה, היה יועץ משפטי לממשלה, שהאמין שבזכות זה שהוא יכול בארבע עיניים להגיד לראש הממשלה, את זה, אני לא אגן עליך, זה ישפיע עליו. הוא האמין הרבה בכוח של הארבע עיניים, הוא האמין הרבה בכוח שהוא יכול לגרום לראש הממשלה להבין מה הוא צריך לעשות מכורך זה שהוא מכבד את דעתו המשפטית.
אבל התיקים, נערמו.
נערמו, כן, לא היה לו עזוז למהר ולטפל בתיקים האלה. תראי, מתאר את זה מאוד יפה, אהרון ברק, הוא אומר, כמו שמנתח, להבדיל, כן, מקבל עכשיו, הוא מדמד על תקופה שנגיד המנתח מתמודד עם אריאל שרון בחדר הניתוח, או עם יצחק רבין, אז, סליחה, הוא מדמד על הסיטואציה שבה מונחת לפניו של מנתח ראש ממשלה בטיפול, במצב קרדינלי. אז מה, הדעות הפוליטיות שלו התערבו בתהליך העבודה שלו? יש את המקצוע, יש את המקצוע המשפטי, יש את הראיות. ולכן ההנחה היא שבסוף, אם נבחר האדם הראוי והמתאים במסננת שנקבעה, הוא קודם כל מחויב למקצוענות המשפטית. והוא גם לא לבד. הוא נותן דין וחשבון לכל מי שיושב איתו בחדר, לכל המשפטנים שנמצאים שם, לפרקליט המדינה. וכמו שאמר אהרון ברק באותה כתבה, בעיניי ציטוט מדהים, הוא אמר, כמו שאני לא ביישתי את חיים כהן ואת שמגר, אני בטוח שהיועץ הזה לא יבייש אותי ואת שמגר.
שמימין מיירו לתקוף את זה, שהנה יש לו איזה ציפייה, והוא כבר ירצה את הגילדה המשפטית.
אבל למה הוא התכוון? הוא התכוון למקצוענות, כי אנחנו נבחן אותו בכלים מקצועיים. זה כמו להבדיל את שיודעת, אומרים עיתונאי, איך עיתונאי יכול לעשות את העבודה שלו, גם לו יש דעות פוליטיות. ואני תמיד אומרת, אבל בסוף, יש לנו גם, זה גם מקצוע. אני מסתכלת על מקצוע העיתונות כמשהו שאתה לומד את כלי העבודה שלך.
נכון, אבל דווקא מתוך זה ששתינו עיתונאיות, שתינו יודעות שאם יהיה לך המון, 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 המון שעות עם מישהו, ואינטימיות עם מישהו, בכל זאת יהיה לך יותר קשה לפרסם עליו, או פחות תעשי את זה בהתלהבות
אבל,
וחדווה
אבל אם את דיברת עם כל האנשים במערכת שלך, והחומר שהצטבר לך בתחקיר הוא חד משמעי, ואין פה בכלל שחור, ואין פה בכלל אפור, זה שחור ולבן, את באמת תוכלי לגנוז, ואף אחד לא יצא החוצה ואמר, דפנה או דנה גנזו תחקיר בגלל קרבה. זאת אומרת, בסוף, חומר הראיות בתיקים הפליליים הוא זועק
אבל
למעלה.
אבל זה הרבה פעמים עניין של סדר עדיפויות.
כן, אבל אתה לא יכול בתיקים האלה, היום במציאות הזאת אתה לא יכול למרוח. ועובדה שהיועץ המשפטי לממשלה הזה החליט לקחת את זה בקצב שלו, ואני מניחה שהם עוברים תהליך עם עצמם. אני כן שמה את עצמי בנקודת המבט של היועץ המשפטי מנדלבליט, שבסך הכל בא מבית ביתרי, ועבד עם ראש הממשלה כמזכיר ממשלה, ומי שעובד עם ראש הממשלה יודע שלראש הממשלה יש הרבה מאוד איכויות, ויש לו הספקים אדירים, ויש לו יכולות אדירות, ואני מניחה שהוא חווה את הצד הזה. ואז פתאום הוא נחשף לדברים האחרים, לצד האחר שעולה מתוך חומר הראיות, מאותה קלטת שבה הוא יושב עם האויב המר והמושבע שלו, נוני מוזס וסוגר עסקאות, ללא ספק זה דבר שמחלחל ומשפיע, אבל בסופו של דבר, אם בחרנו את האדם הנכון, וזאת השאלה אם נצליח להמשיך ולבחור את האנשים הנכונים, אז המקצוענות שלו אמורה להנחות אותו. ונכון, זה נראה מוזר שהוא נפגש איתו בפגישות בארבע עיניים, שאגב זה לא פגישות בארבע עיניים, זה בסוף הישיבות הביטחוניות, יש דברים שהוא צריך לסגור איתו רק בארבע עיניים, שקשורים
למה לא מכניסים שם עוד בן אדם? תכניסו כבר עוד בן
של,
אדם,
זה באמת. זה עניינים של, 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 של ביטחון המדינה.
בסדר, בכל... אז אי אפשר לנסות סיבוב רוצה, לעוד בן אדם.
אם הוא היה רוצה לעזור לו, הוא היה יכול לעזור לו בכל כך הרבה אופנים אחרים, ולא בפגישות ארבע עיניים האלה, מה, הוא לא יכול להרים לו טלפון, מה, הוא לא יכול למרוח החלטות. מה שעולה מתוך הסיפור הזה שעשינו, זה שבאמת הוא לא עשה הנחות לבנימין נתניהו לאורך כל הדרך. מצד שני, זה יועץ משפטי לממשלה, שרואה את התפקיד שלו בצורה אחרת מיועצים אחרים, במובן הזה שא' הוא חושב שהוא צריך ללכת עד הקצה ולאפשר לממשלה הנבחרת לממש את המדיניות שלה. כלומר, אם יועצים אחרים היו עוצרים קודם ואומרים, זה לא חוקי, על זה אני לא אגן, הוא מוכן למתוח את זה עד הקצה. ודבר שני, יש לו ראייה משפטית פלילית יותר מצומצמת. בעיניי זה דבר מבורך, הוא היה גם פרקליט, גם סנגור וגם שופט. הוא מכיר את המערכת המשפטית מכל הכיוונים שלה, ואם הוא חושב שתיק המעונות בסופו של דבר לא צריך שם להתעקש על דברים שהם זוטות או שהם בגבול ה... לא באזור החיוג המשפטי וללכת רק על העיקר, אז בעיניי זו תוצאה טובה. אני מזכירה לך שהיינו בתקופה שבה יועץ משפטי למשל יקים רובינשטיין נתן יד לעדנה ארבל ושחרר כתבי אישום שהסתיימו בזיכוי מהדהד. מה עדיף?
אז איך את מסכמת? האם גם שר המשפטים הבא יחליט להשאיר על כנו את המפלצת הדו-ראשית הזאת ולא יתעסק איתה?
אני לא יכולה להגיד לך כלום על שר המשפטים הבא, מכיוון שלדעתי אנחנו נמצאים בצומת שאותי מאוד מטרידה. מכיוון שזה לא רק מתקפה ישירה על היועץ המשפטי לממשלה בגלל התיקים של בנימין נתניהו. זו תקופה שבה שרי הממשלה מערערים על עצם הכללים הדמוקרטיים ואומרים, אם נבחרנו, אז מגיע לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. מה שווה לנו תאגיד אם אנחנו לא יכולים לשלוט בו שם קוד. ושרת משפטים שבעצם מכריזה מלחמה על כל מוסד היועצים המשפטיים. מין, אנחנו הגענו, קיבלנו כוח ועכשיו מותרנו להפעיל אותו איך שאנחנו רוצים, בלי החישוקים והמגבלות של כללי המשחק הדמוקרטיים. זאת הנקודה שבה אנחנו נמצאים, וזה מה שמדאיג אותי. לכן אני חושבת שהוויכוח בממשלה שאחרי, לא יהיה על לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, יהיה בכלל להצר את צעדים של היועצים המשפטיים לממשלה.
כן, זה חוק היועצים המשפטיים שנבלם ברגע האחרון.
כדי שלא יפריעו לנו. ומה זה יפריעו לנו? מה זה הכללי משחק האלה? הם אומרים, פעם נבחר ימין, ופעם נבחר שמאל, פעם נבחר את האג'נדה הזו, ופעם נבחר את האג'נדה ההיא, ואנחנו צריכים לשמור על כללי משחק שבתוכם כולם משחקים. ובא פה צעד ואומר לו, אנחנו רוצים לשבור את כללי המשחק כדי לממש את הרצון של הבוחרים שלנו. זאת לא הדמוקרטיה. והחלשת שומרי הסף שאנחנו יודעים לה עכשיו, מתחברת גם בעניין אישי וגם בעניין אידיאולוגי, היא מאוד מאוד מדאיגה אותי. אם אני חושבת על מה הבחירות האלה, הן באמת לא על ימין ושמאל מסורתי, אלא על ממלכתיות מול רצון לנסח כאן כללי משחק לטובת רוב ורוב בלבד. וזה הדבר הכי מסוכן לדמוקרטיה.
כן, אגב, בעניין הזה, מנדלבליט בהחלט נעמד על הרגליים האחוריות, כששקד ניסתה לאפשר מינוי של יועצים משפטיים על סמך עמדה פוליטית, או בוא נאמר, להסיר שם את הרסנים בצורה יותר משמעותית. זה הוא אמר לא, ועשה כל מה שהוא יכול. זה לא באמת עזר לו, זה בסוף נבלם בגלל שיקולי קואליציה, אבל בעניין הזה הוא בהחלט נעמד.
אבל היא עדיין מהדהדת ישיבת הקבינט לפני כמה חודשים, שבהם כל צמרת המשפט, הפצ"ר, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, כולם עומדים ואומרים, אסור לנו כמדינת ישראל לחוקק חוק לגירוש משפחות מחבלים משורה של טעמים, מראש הממשלה ועד אחרון השרים פשוט מצפצפים על מה שהם אומרים, כי הם ידעו שבסוף זה יהיה ולם על ידי בגץ, או שהם יוכלו להוריד את זה מסדר היום, אבל השחיקה כבר קיימת.
דנה וייס, תודה רבה, היה לי לעונג.
גם לי, תודה רבה.
היה מרתק. תודה רבה לדניאל זיסמן, העורכת שלנו, ולרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, ואם אתם רוצים לעזור לנו לגדול, אתם רק צריכים לספר עלינו לחברים, ולשתף את הפרקים שלנו ברשתות החברתיות. אתם מוזמנים גם לשלוח לי הערות בפרטי. זהו, נתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.